Les salles de Rodriguez, Shehayim, Shayam, Hayavim, Shayam, and the second one, Shayatin Shayam, the whole of your name.
Shimken no
more.
מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין יוצא כעת מהמעמד
רבינו הגודל מורון ראש הישיבה
נאמר מרן ראש הישיבה הרב אדלשטיין לא חש בטוב ולמרות זאת החליט לדבר במסירות נפש במעמד במשך שבע דקות נשא כאן את המסע המרכזי כעת מרן ראש הישיבה הרב אדלשטיין יוצא מהאולם לכל שירת האלפים, אלפי אברכים שקמו על רגליהם יחד עם גדולי ראשי הישיבות בשירת יום עם עלי מלך.
מבקשים גם מהשאר לכבד את זקני ראשי הישיבות שיוצאים עכשיו.
כן, אנחנו כאן נמצאים ממש בשילי המעמד הזה של לב לאחים. מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין אומר יוצא כעת מהעולם יחד עם גדולי ראשי הישיבות. לצידי נמצא כאן יועץ התקשורת שחי מונק שמלווה את ארגון לב לאחים. איך אפשר לסכם כזה אירוע? ישר מתחילים לחשוב על האירוע הבא כבר?
הרגעים פה הם כמו תמיד, והאמת היא שזה הולך וגובר משנה לשנה. חשמל, לקבל את השליחות שוב מגדולי ישראל, פעילי לב לאחים יוצאים כל פעם האירוע הזה מרוגשים בדמעות.
אתה יודע יחד... מה, כמי שעצמו היה חלק וחלק מארגון לב לאחים, מה זה עושה לפעיל כשהוא יוצא מכזה אירוע? ומצטרף אלינו נאמר גם הרב מנחם קפלן, שלום לך, ערב טוב.
רכז מחוז הצפון.
הנה, אתה אמרת.
מהוותיקים ומהבחירים בלב לאחים, ניתן לו לענות.
רכז מחוז הצפון, מה עושה לפעיל כשהוא יוצא מכזה אירוע? אני בעצמי אומר לך, התרשמתי, התחשמלתי, היה פה מלא רגעים מרטיטים, אני בטוח שלפעילים זה עושה הרבה.
כן, אני חייב להגיד, אנחנו עדיין בתוך האירוע, שכל גדולי ראשי הישיבות, זקני הדור, נמצאים עדיין על הבמה, בראשם אורן ראש הישיב הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין, הגאון רבי מרדכי אזרחי, ראש שבט ארץ ישראל ושאר גדולי ישראל. כמו שאנחנו תמיד אומרים בלב לאחים, לב לאחים זה לא ארגון של עסקנים, זה לא ארגון של פעילים, זה ארגון של אנחנו שליחם של גדולי ישראל. וכל שנה באירוע הזה, זה בעצם השליחות שאנחנו מתחדשת וגדולי
אתה
ישראל...
אתה יודע מה, בוא ניקח יותר מזה, אתה מספיק לראות כמה גדולי ישראל עושים את המאמץ, אתה רואה את מרן ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין, הוא לא חש בטוב, הוא עולה במדרגות, בתשישות, רק זה לבד יכול להוות דוגמה אישית משמעותית לאברכים ולפעילים.
כן, בהחלט, ואתה שומע גם מגדולי ישראל שהם אומרים שהם מקנים בפעילי לב לאחים, ואשרם פעילי לב לאחים, שהם בעצם עוסקים בצורכי ציבור באמונה, ושהם בעצם מעבירים לעם שבשדות לימוד תורה, וזה בעצם האירוע הגדול הזה, שבעצם הגדולי ישראל, שמכוחם אנחנו חיים, ומכוחם מפיהם אנחנו שומעים ומקבלים את החיזוק בעצם.
כן, אז אם כן האירוע הזה של לב לאחים, נאמר שנמשך במשך דקות ארוכות כאן באולמי ארמונות חן בהשתתפות אלפים שחלקם נמצאים איתנו כמובן בשידור, חלקם נמצאים כאן בתוך אולמי ארמונות חן וכמובן נשים שהם חלק בלתי נפרד מהמעמד הזה כי הם גם מקריבות כשהם שולחות את בעליהן בכל השנה לערי השדה על מנת לקרב, ושחי, שוב, מבט שלך על האירוע הזה.
אלפי נשים פעילות בעצמם, פעילות ומתנדבות, כמו שדיברנו
לאורך האירוע. זה לא הזכרתי, הנשים בעצמם יוצאות לערי השדה, וכל זה כבר בפעילות ממוסדת של שנים ארוכות.
שנים ארוכות, הן שותפות כמובן לאירוע הזה באולמות סמוכים, והכל מועבר אליהן בשידור ישיר. אנחנו מנסים פה תוך כדי לנסות לצרף לשידור את הרב סורוצקין, שמסיים ברגעים אלו
כן, את ה... כן, נאמר לב לאחים זה הרב סורוצקין, סורוצקין זה, הרב סורוצקין זה לב לאחים, ממש חלק בלתי נפרד מהדבר הזה, מנחה את האירוע, הוא זה שאתה יודע, פס הקול שלו זה פס הקול של לב לאחים.
וכמו
זה...
שדיברנו מקודם, הוא מתרגש כל שנה מחדש וזה יותר ויותר, כי באמת הפעילות הולכת וגדלה. הציבור המתנדבים, אלפי האברכים, והפעילות שהם עושים, היא בצמיחה מטורפת, כלומר, כמות בתי המדרש, כמות הילדים
אגב, אתה יודע לומר לנו במספרים, אפילו בגדול...
למעלה מ-3,000 איש נותנים חלק בפעילות לב לאחים מדי שבוע, חלקם, כלומר, למעלה מ-1,000 מהם באופן יומיומי. אני רואה פה את הרב סורוצקין, אני מקווה שהוא יצטרף אלינו. לגבי המספרים, אלפים נרשמים מדי שנה לחינוך תורני, המספרים בין 3,000 ל-5,000 ילדים. 7,000, 8,000 נערים משתתפים בבתי המדרש מדי שבוע.
אגב, נאמר, זה מעניין, אבל לא, מי שנמצא פה, זה לא מחייב שהוא פעיל לב לאחים, כי יש עוד אלפים רבים שמגיעים ורוצים לקחת חלק בפעילות, לא לכולם יוצא, והנה אנחנו רוצים מיד לשוחח
בבקשה.
ממש בדקות האחרונות של השידור שלנו. מי שיחתום את השידור יהיה מנכ״ל לב לאחים, הרב אליעזר סורוצקין, שמיד מצטרף אלינו. שלום לך, הרב סורוצקין.
שלום וברכה.
טוב, עדיין חשמל באוויר, נאמר,
כן,
רק
וואו,
עכשיו
משהו...
יצאו גדולי ישראל.
כן. תשמע, זה באמת, זה משהו רוחני, זה הרבה יותר מסתם מזרח מפואר והרבה אנשים. אתה באמת מרגיש איזה שהם אנרגיות, אם משהו קובע להגיד אנרגיות של חשמל, אנרגיות של תורה באוויר. אתה רואה זקני ראשי הישיבות, אתה רואה, באמת, זה לא סתם, אני תמיד אומר, אנחנו עושים את הכנס הזה כל שנה כבר, זה השנה ה-25. אנחנו לא עושים סתם ככה להדיר את שמו של לב לאחים ומטריחים את גדולי ישראל. פעם אחת זה היה טוב, פעם שנייה.
25 שנה,
צריך לומר. בדיוק, באמת אלפי אברכים שישבו באולם הזה ובאולמות הסמוכים והפעילות יוצאים מפה עם כוחות הרבה הרבה יותר חזקים. תחשוב שלא כולם פה באזור שלנו, במרכז הארץ. יש אברכים בדרום, בבאר שבע, בדימונה, בכל מקום. יש אברכים בצפון, כל אחד בודד לעצמו. והוא רואה פה איך עולם התורה בא להוקיר אותו ולחדש את כוח המשלח בשליח, את השליחות של גדולי ישראל. זה באמת,
אתה יודע מה, הרב סורוצקין, מספיק לראות יהודי בן 98, גדול הדור, שמגיע למרות שהמעלית לא עובדת, עולה מדרגה אחר מדרגה.
לא יומן, לא יומן. אני לא אגיד לך,
דוגמה אישית.
אני מכיר אחרים צעירים בגילי שאמרו, אין מעלית טוב פעם הבאה נבוא. והוא רצה להעלות, ואנחנו יודעים, והראיה שבאמת אחרי זה היה קשה לו, היה צריך כמה דקות, עשינו הפסקה ושהוא נח, וברוך השם, ושהוא חזר, שהוא דיבר על ה... גם צריך לשמוע טוב מה שהוא אמר, מורון ראש הישיבה, והוא אמר משפט נורא חשוב, אם אתה עוסק בקיר ובריחויקים, אם אתה משפיע, אז כל הזכויות של המושפע שייכים אליך. וזה הקריאה האדירה מעל הבמה הזאת, זה לא חי... אתה לא חייב לבוא למנגנון של לב לאחים, אבל אתה יכול עם השכן שלך לדבר איתו, להגיד לו שלום, להגיד לו שבת שלום, מילה להגיד לו. ואם יתגלגל מזה משהו, הזכויות של המושפע יהיו שייכים למשפיע. זה הכותרת ששמענו מאמורן ראש הישיבה.
כן, ועם הכותרת הזו אנחנו נסיים. מנכ"ל לב לאחים, הרב אליעזר סורוצקין, כן. מי שמלווה עשרות שנים כמובן את הארגון, בלעדיך אני לא חושב הארגון היה זז במשהו.
לא, הארגון הוא של עם ישראל, לא היה ארגון גדול. אברכים, זה לא, אגב, זה לא ארגון, זה תנועה, זה של
כן,
עם ישראל.
תנועת לב לאחים.
באמת, מפה אנחנו יוצאים מחוזקים, גם אלה שאיתנו וגם אלה ששומעים אותנו ברדיו, וישר כוח לרדיו ששנה אחרי שנה מעביר את כל השידור, באמת, שותף איתנו בעשייה הגדולה, שיהיה בהצלחה גדולה.
ישר כוח, הרב אליעזר סורוצקין, מנכ"ל לב לאחים, תודה רבה, וכאן אנחנו מסיימים את השידור שלנו. כל חי, מחמש אחר הצהריים, העברנו כאן את המשדר הזה. אני הייתי איתכם, אבי רבינה, הטכנאי מוישי כאן. המשך ערב טוב.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים, והפעם במתכונת קצת שונה. אמנם על פי חגי ישראל ודרך התורה והימים שניתנו לנו בסיני, אין ליום הזה משמעות מיוחדת מאשר כל יום אחר בשנה. אבל בכל זאת אנחנו מודעים לכך שעם ישראל עבר טראומה שאסור, אסור לשכוח, לא בגלל איזשהו עיקרון יוצא דופן, או איזושהי תורה שהמצאנו, אלא בגלל שהתורה כבר אמרה, זכורנה לימים ראשונים, תסתכל, אני יהיה כדבר הזה, או אני שמע כמוהו. התורה מצווה אותנו להסתכל גם אחורה, כדי ללמוד ולהפיק לקחים לקדימה. והיום הזה שמכונה יום השואה, הוא בעצם יום שבו אנחנו, הציבור שלנו לפחות, מבינים שניקח את היום הזה לקיים את אותו ציווי תורני של להסתכל לימים ראשונים ולראות מה אני יכול לעשות כדי שחלילה לא יקרה לנו הדבר הזה בשנית, כי כולנו יודעים שהמלחמה פרצה לא בגלל צבאות גרמניה ולא בגלל שום דבר, אלא בגלל שהייתה גזירה גדולה מאוד בשמיים. וזה, אם אנחנו נבין שבידיים שלנו, כמו שאמרו חז"ל לגבי בניין בית המקדש, שכל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, אז בעצם הכל תלוי במעשים שלנו. אז הערב הזה יהיה קצת שונה, במתכונת שונה. נודה למנדי אור, שנמצא על החלק הטכני. אנחנו יוצאים לדרך. היה זה בבוקר של ספטמבר 1941. בוקר סתווי וקריר של חול המועד סוכות בעיר דורנה וטרה שברומניה. בני משפחתה של מרימל בת השש, שישנו בסוכה, התעוררו בבעתה לכל צרכותיהם של החיילים הנאצים ממח שמם, שעברו מרחוב לרחוב וקראו ליהודים להכין כל אחד צרור קטן ולהתכנס אל תחנת הרכבת המקומית שבדורנה. המאומה הייתה גדולה. מכל עבר נשמעו קולות שבר, ניפוץ זגוגיות עז והקאות מילאו את האוויר. אבא, רב אריה יהודה, מכונה רב לייביש, שמר על קור רוחו. קהילית סדיגורה, שגדל בצילו של רב אברהם ינקב מסדיגורה, הרבי הגדול, היה אבא לייבוש איש של אמונה ושמחה. בסבר פנים מתון ורגוע, פנה לארבעת ילדיו, מרימל ורוחלה, התאומות בנות השש, חנה, אחותם בת השמונה, ויאנקלה, האח הגדול בן ה-13. ואמר להם, עכשיו זמן מלחמה. אם ירצה השם, נעבור אותה בשלום. ואחר כך, בעזרת השם, תהיה מציאות הרבה יותר טובה. אבל כעת ילדים, כל אחד יכין לעצמו צרור קטן. קחו מעט בגדים, בעיקר אוכל, ויצמדו אליי ואל אמא, העיקר להישאר כל הזמן ביחד. אמא פתחה במהירות את ארונות המטבח, מוציאה כל דבר מאכל שיכול להתקיים לכמה שיותר זמן. ינקלה היה עסוק בלדחוס בכל כוחו את דובי הצמר האהוב שלו אל תוך סקיק הבד שנתן לו אבא לייביש. לפתע נפתחה דלת הבית בסערה, ודמות יהודית נכנסה פנימה בפנים חברות, מחזיקה בידיה חבילה קטנה, עטופה בסמרטוטים. היה זה ידיד של אבא לייביש, מוותיקי החסידות. רב לייביש, אני חייב לרוץ לרכבת לפני שהגרמנים יבואו לגרור אותי בכוח. אבל אני רוצה לתת לך את החבילה הזאת, תראה מה יש כאן, אמר החסיד, תוך שהוא פותח את קשרי הסמרטוטים. ספר תורה קטן ויפה התגלה תחתם. ידיות כסף בוהק היו לו, ואור של קדושה זרח ממנו. אמא והילדים נעמדו נעתקי נשימה אל מול המראה הקדוש הזה. ספר תורה אמיתי, לא בבית הכנסת, אלא אצלם, בבית. הם עצרו באחת את עבודות האריזה, והתבוננו בספר הקדוש בשתיקה, כאילו לא קולות הגרמנים וניפוץ הזכוכיות היו ברקע, אלא נעימה של קדושת כל נדרי. תראה, רב לייבוש, אמר החסיד, אני מכיר את עצמי. לי אין כוח לעמוד בניסיונות. אני כנראה לא אחזיק מעמד במלחמה. אבל אתה, אתה בעל ביטחון מיוחד. אתה תחזיק מעמד, זה ברור לי. בבקשה ממך, שמור על ספר התורה הקדוש הזה. ואם תזכה ותשרוד את המלחמה עם הספר, הרי הוא שלך במתנה. אבא לייביש עמד נטוע על מקומו. מחשבותיו הקדושות נעות בין הרצון המיידי להיעלם עם צרורות כמה שיותר קטנים, אין מקום לחבילות גדולות. אבל מצד שני, יש כאן ספר תורת אלוקים. איך אפשר להשאיר אותו ביד המרצחים, שבטח ישרפו אותו ביחד עם כל בתיהם של היהודים? אני חייב לזוז, רב לייביש, להתראות, אמר האיש, כשהוא מותיר את הספר בידיו של אבא, ונעלם באפלולית הפתח. אבא לייביש, אמא וארבעת הילדים יצאו מהבית, כשגם ספר התורה בידיהם, עטוף כחבילת סמרטוטים, והחלו צועדים בחיפזון לכיוון תחנת הרכבת של דורנה. המראות היו קשים, הרחוב היה מלא עד אפס מקום, מכל עבר נערו יהודים, נושאי ציקלונות, אלו בוכים ואלו תוהים, אלו מחפשים את יקיריהם בתוך כל ההמולה, ואלו יושבים דוממים בקרן זווית, מפקירים את גורלם לכל מה שלא יבוא. אבא לייביש רנד ובני משפחתו הגיעו אל הרציף. לא רכבת לבני אדם חיכתה להם שם, אלא קרונות בקר. הנאצים ממח שמם דחסו עשרות אנשים בכל קרון, במהומה רבה ובבלבול שאין כמוהו. כמה משפחות נקראו כבר שם כשחלק עולים לקרון זה, וחלק שלא הספיקו מעוברים כבר לקרון אחר. אבא לייביש פנה לתאומות הקטנות מרימל ורוחלה ואמר, ילדות, כשנעלה לרכבת, תרוצנה מיד לפינת הקרון, ושם תתיישבנה על ספר התורה ותסתירו אותו בגופכן. מרימל הקטנה נעצה עיניים גדולות באביה ושאלה בתום ילדותי, אבא, מותר לשבת על ספר תורה? אבא נשך את שפתיו וענה בחיוך רגוע, בוודאי מרימל שלי, זו מצווה. את שומרת על הספר? כל חריקת הדלתות העביר צמרמורת בלב כולם, והם החלו לעלות כשהם נדחפים מצד לצד בכוח ההמון. מרימל, לחש אבא, תזכרי שיותר ממה שאת שומרת על ספר התורה, ספר התורה שומר עלייך. הדלתות נסגרו וכל שקשוק גלגליה של הרכבת ניסר את האוויר. האוויר הקדוש של ימי חול המועד סוכות, משפחת רנד הועברה לגטו מוגילב, הגטו היהודי הגדול ביותר באירופה. שם נזרקו בין חורבות הבתים שהופגזו כמעט עד תום במהלך המלחמה. אבל החורף לא חיכה לאף אחד, הוא התקדם בצעדי ענק, ואימו הגיע גם השלג הלבן והקר. השעה הייתה שעת לילה מאוחרת. מרימל הקטנה לא יכלה לעצום עין. הקור הקפיא את גופה הקטן, ועיניה הביטו אל הכוכבים שממעל. מימינה ומשמאלה שכבו מאות יהודים, אולי אלפים, אולי עשרות אלפים. צנומי גוף, שלדים חיים. דממה מפחידה שררה, כשמעט לעט נשמעה זעקה מאי שם. או אז הבינו כולם, כי עוד שלד אדם נפח את נשמתו. אם מקור, אם מרעב, אם מדיזינטריה חריפה. מרימל, את לא נרדמת מתוקה? שמעה את קולו של אבא לייביש. אבא, מה יהיה איתנו? שאלה מרימל הקטנה. אבא התבונן בה. בעיניים מלאות בעוצמה. ליטפת לחייה הקטנות. הלחי הזו שעד לא מכבר הייתה כל כך שמנמנה ועסיסית, וכעת היא שקועה כל כך. ואמר בטון בוטח, ברוך השם מרימל, עברנו את היום הזה בשלום. מחר יהיה יותר טוב, אני בטוח. אל תדאגי מרימל שלי, תראי שמחר יהיה יום יותר טוב. לילה טוב, תנסי להירדם מתוקה. מרימל הסתובבה לצד השני, והחלה ממלמלת תפילה חרישית, תוך שהיא מודה בליבה לסבא הגדול שלה, סבא שולם. היא עוד זוכרת איך קרא לה פעם אחת לשבת על ברכיו הקדושות ושאל אותה, את ילדה טובה, מרימל? כן, זיידה, ענתה. ואת קוראת כל לילה קריאת שמע על המיטה? כן, סבא, ענתה מרימל הקטנה, לא מבינה, מה סבא שולם רוצה? ואז אמר לה, מרימל שלי, כל לילה לפני שאת נרדמת, אני רוצה שתוסיפי תפילה אחת קטנה. תפילה שלא כתובה בשום סידור. רק תפילה בלשון הקטנה שלך, מהלב שלך. תפילה שמיוחדת רק לך. אבל כל לילה, טוב מרימל? טוב סבא. טוב סבא שולם. עתה מלמלה מרימל את התפילה המיוחדת רק לה. כשהיא זרוקה על האדמה הקפואה אי שם בגטו מוגילב. המלחמה איכשהו נגמרה ובחסדי השם אבא לייביש, אשתו וארבעת ילדיו שרדו את התופת. וזכו לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בה. גם סבא שולם הגיע. עוז רוחו של אבא לייביש, האמונה והביטחון שנטע בליבם לאורך כל הדרך, הם שהחזיקו את המשפחה כולה עד לסופה של המלחמה הנוראה. בחודש מרץ 1944 הגיעו הפרטיזנים, ולמרות נשימותיה האחרונות של המלחמה וההפגזות הבודדות שעוד נשמעו פה ושם, הבינה משפחת רנד שהמלחמה נגמרה. או אז עלה אבא לייביש לגג החורבה בה התגוררו, תוך שהוא מזרז את בנו ינקלה לעלות איתו, ואז פרסו את כפיהם אל השמיים ואמרו בקול חנוק מדמעות, הנה כל ישועתי, אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתיה השם, ויהי לי לישוע. אבא לייביש רנד ומשפחתו עלו ארצה, וזכו לחתן בה את ארבעת ילדיהם. כולם זכו לראות דורות ישרים, מבורכים. חנה'לה מתגוררת היום בחדרה, ליאנקה'לה הבכור שכבר הלך לבית עולמו, נולדו שישה ילדים. ביניהם גם הזמר המוכר, שולי רנד, שנקרא על שם הסבא הקדוש רב שולם יוסף, הסבא שלימד את מרימל להתפלל תפילה אישית. ורוחלה, התאומה של מרימל, היא מתגוררת בבני ברק. ומה עם מרימל אתם בטח שואלים? טוב, מרימל הקטנה גדלה ונישאה לרב ברוך פרידמן. הקימה משפחה מפוארת של עובדי השם, והיום, היום היא כבר סבתא מרים. זה שמה, וכך היא מבקשת מכולם לקרוא לה. יש לה כבר 30 נכדים בלי עין הרע, ולמעלה מ-100 נינים, כולם ללא יוצא מן הכלל. עובדי השם נאמנים, שחיים כאן בתוכנו. ואם שאלתם את עצמכם מה קרה עם ספר התורה, נחשתם נכון. הוא שרד. מרימל הקטנה שמרה עליו חזק חזק, עד שהגיע אחרי גלגולים רבים למשכנו החדש בבית הכנסת המרכזי ביישוב נופי נחמיה שבשומרון. אני רוצה לומר שלום וערב טוב למרימל, סבתא מרים.
ערב טוב ושלום לכם, ונעים להיות בחברתכם.
וגם שלום וברכה לרב ברוך פרידמן, בעליך היקר, ערב טוב.
קודם שולם עליכם.
שולם עליכם.
עליכם שולם. ובכן, עליתי ארצה בגיל 18. כן, הדבר הראשון שעשיתי, זה היה להתגייס לצבא, כי לצהל, זה ברור. כי מסיבה פשוטה, תוך שנתיים אני אכיר את המצב, מה אני יכול לעשות. הייתי כבר רב מוסמך, כן, עוד אומנם פה בארץ, אבל הרבנים שהכירו אותי עוד בחוץ לארץ, רומניה, הונגריה הכבושה על ידי הרומנים, מה שנקרא טרנסילבניה. ובכן, השתחררתי, אז ברבנות לא מצאתי פרנסה, כנראה היו יותר טובים ממנו, ואז החלטתי, היות והיה מחסור במורים, החלטתי להיות מורה, טוב, גם מלמד זה משהו, כן? כן. במשך 35 שנה, אז לימדתי בכמה מקומות, במילים אחרות, איפה שגרתי, כשהגעתי לפתח תקווה, אז איזה 15 שנה עבדתי ביהוד, אחר כך עברתי ללמד בפתח תקווה, גמרתי 35 שנים בהוראת ילדים, אז יצאתי לפנסיה, אז התחלתי ללמד במדרשות, ועוד 35 שנה, אז לימדתי בכמה וכמה מדרשות, בעיקר בבית הפועל המזרחי אשר בפתח תקווה, מדרשה שקיימת מאז שאני מכיר וקיימת עד היום, עד לפני כחצי שנה, עם הקורונה וכו', החלטתי להיות פנסיונר אמיתי, ומאז אני מחלק את יומי, חוץ מאשר שעה וחצי ביום, מטייל באוויר צח, בעיר, פה ושם, אז יום יום, קטע בפרשת השבוע עם פרשנות, אחר כך שני פרקים בנביאים, שני פרקים בכתובים, פרק או שניים במשנה, דף או שניים בירושלמי, את דף, הדף היומי בבבלי, כן, עם רשי והמאירי, ופרק או שניים ברמב״ם, ופרק או סימן או שתיים בשולחן ערוך, וזה מה שאני עושה. ונהנה להיות ביחד עם אשתי מרים, שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיה, נשואים כבר 65 שנה, הקמנו משפחה, ברוך השם לתפארת, ומי שיעזר לנו עד עכשיו, ימשיך לעזור לנו הלאה, יחד עם כל ישראל.
אמן, הרב פרידמן, מה הסדר יום שלך? אפילו בחורים צעירים שכל היום יושבים לא עושים את מה שאתה עושה בגיל שהוא הרבה הרבה למעלה מגיל גבורות, הרבה למעלה.
הוא מתמיד בצורה בלתי רגילה. בעלי מתמיד בצורה בלתי...
האמת היא שאיך שראית אותו הפעם הראשונה, הוא כבר
יושב באמצע לימוד. יוצא לך לסדר יום קבוע. כן. ותדע לך, סדר יום הזה היה גם של סבא שול עם יוסף.
וואו.
היה יהודי שהקפיד מאוד, והיה לו סדר יום קבוע ולא סטה ימינה שמאלה.
טוב, זה מלמד אותנו הרבה, אולי אנחנו הדור הצעיר.
כל זמן שהילדים שלו היו צעירים, סבא שולם, אז הוא דאג לפרנסה, הייתה לו חנות קטנה, של כל מיני דיסקית, כל מיני דברים. ברגע שהבנים בגרו, סבתא אסתר, זיכרונה לברכה, אמרה לסבא שולם, כל עול הפרנסה והכל עלינו, אתה יושב ולומד, ומאז הוא לא הפסיק ללמוד, וסבתא אסתר והבנים דאגו לפרנסה.
וואו. טוב, אנחנו מדברים עם מר אימל שכבר כן. גדלה ונהייתה סבתא מרים, ואני באמת רוצה לשאול אותך, התוכנית הזו היא בכל שבוע, קירות שקופים, עוסקת בנושאים של חינוך, יחסים של הורים וילדים. ואנחנו אולי בימים שבשגרה, או לפעמים אנחנו שומעים איזו אזעקה בדרום, וכבר מתחילים טלפונים לרדיו, ומה עושים, והילדים בחרדה, אולי אנחנו יכולים ללמוד מכם, מהדור הקדום הזה, איך היו מערכת היחסים בין הורים לילדים באותם מצבי חרדה שאתם חוויתם? הרי ביום יום אתם ראיתם מראות קשים.
ראינו מראות קשים, וזה נכון, וכמובן שאפשר להיכנס לפחדים ולחרדות, אבל זו הייתה גדולתו של אבא, שהוא תמיד התמקד בניסי הניסים שקרו לנו יום יום, והוא הדגיש אותם והעלה אותם, ולאו דווקא התמקד בצרות שראינו, בגביעות שראינו, בחולי. הוא תמיד התמקד בניסים. אמא, זיכרונה לברכה, היא במיוחד חלתה קשה בטיפוס, ולא היה אפילו, כלום לא היה מה לתת לה. ואבא היה יושב על ידה, ושומר עליה, מרטיב לה את המצח, והיה קור אימים, והיה לאבא איזשהו גרזן, אני לא יודעת עד היום איך הוא, מאיפה היה לו גרזן, והיה יוצא בערב, כי אסור היה לצאת מהגטו, והיה יוצא עם יעקב, לחפש עצים להסקה, שקצת לחמם את החדר הזה, שאם אפשר לקרוא לו חדר. ופעם אחת הגיעו לאיזושהי חורבה, וינקה לזכרונו לברכה, שם לב שהחורבה הזאת מזכירה לו כאילו בית כנסת, אולי זה היה פעם בית כנסת. אז הוא שאל את אבא, מותר לקחת קרש או להוריד חתיכה מחלון או דלת מבית כנסת? ואבא אמר שלהציל חיים זו מצווה. והיו ככה מביאים קצת עצים, קצת מים, קצת דברים, להחיות את נשמתה של אמא. והיא, ברוך השם, היא שרדה את המחלה הזאת, שאת המחלה מאוד קשה. אבל היו לנו מסביב שנפטרו. סבא יושע זאב, האבא של אמא שלי, וסבתא בלי, האמא של אמא שלי, מול עיניי נפטרו. ועוד ידיד יקר שאבא אימץ, הוא היה בן אדם ערירי, לא שרדו. הנה עוד נס. ניסי ניסים היה לנו.
בשיחה המקדימה שערכנו, אז סיפרת לי ש... היה לך איזה אירוע, נקרא לזה, מאוד קשה או מחריד, אנחנו יודעים היום, כמי גם אלו שעוסקים בחינוך, וגם את עסקת בחינוך, ויש לך ברוך השם ילדים שחלקם מאוד מפורסמים בנושא החינוך. ואנחנו יודעים שהרבה הרבה בנים לניצולי שואה, סבלו בבית מזה שההורים היו, נקרא לזה, קשי יום, ונהפכו להיות מרירים וקפדנים וביקורתיים, ממש בכמויות גדולות. ואת סיפרת לי שאצלך בבית זה אחרת לגמרי.
ההפך הגמור. ההפך הגמור. אני תמיד, תמיד השתדלתי שהאווירה בבית תהיה נוחה, בלי טראומות, בלי... השואה הייתה תמיד בבית מבחינת שידעו הילדים מה עברתי. אבל אני תמיד הצגתי את הדברים האלה בצורה שלא... שהיא לא גורמת לסיוטים, לי קרה בדיוק ההפך. בגלל ששרדתי, בגלל שאבא כאילו קיים את הבטחתו. אז אני כולי תודה, אני כולי שמחה, אני יכולה לשמוע ציוט של שיפור, ולראות פרח יפה ואני שמחה. זאת אומרת, אני דווקא הלכתי לכיוון השינה של שמחת חיים, ואצלי בבית הילדים גדלו בבית שמח.
אבל איך בכל זאת, עם הדברים שראיתם בגטו, את סיפרת לי אפילו פעם עברת באיזשהו מקום מלא בגביעות, יכולה לזה?
כן.
אז מה היה שם?
באותו מקום שאנחנו גרנו, קראינו איזה גזין, הרבה מאות אנשים לא שרדו בלילה, אנשים קפו מקור.
בעצם הייתם בבניין שחרב בהפגזות?
כן.
ושם
שהתגוררנו, דחסו בבניין גדול. בבניין גדול, אז שהוא די גדול, דחסו 800 אנשים. שזה היה משהו מזעזר.
צפיפות נורא.
צפיפות נורא. אז היו הרבה מאוד נפטרים, והיה איזשהו מין פרוזדור, ששם היו מערימים את הגביעות, אם זה ילדים או נשים, לא משנה, והיו מחכים בבוקר, עד שהאוקראינים היו באים עם עגלות, אוספים את כל הגביעות, וזורקים אותם לאיזשהו בור, מה שנקרא קברחים, לא עלינו. ואינני יודעת עד היום, איך זה קרה שאני הזדמנתי שם, לקצה הפרוזדור הזה, ונתקלתי באיזושהי גופה, וכל הערימה הזאת נפלה עליי וכיסתה.
בתור ילדה, בת
כמה?
בתור
ילדה, אולי הייתי כבר בת 8, הרי באמצע. אבל אני רציתי לחיות, כי זה מה שאני ספקתי תמיד בבית. קדושת החיים, מה שאנחנו אומרים. התחלתי לנבור ולנבור ולנבור, והצלחתי להשתחרר. השתחררתי מזה, רק מדבר אחד היה לי קשה להשתחרר, זה נמשך שנים, אני חושבת, ליווה אותי הריח של הגופות. אבל הייתי כולי תודה, שמחתי שנשארתי בחיים. זאת אומרת, אבא הכניס בנו את הרצון לחיות, את הרצון לשרוד, ותמיד אמר לנו, ביידיש, מירוון זה איברלם, אנחנו נשרוד אותם. כן, אז ככה זה באמת היה סיפור קשה, אבל ברוך השם, אני, הילדים שלי ספגו רק דברים טובים, כי אני התמקדתי בדברים השמחים. הבית שלי שמח עד היום.
אבל גם. מה נקרא לזה, דיברת איתי בשיחה המקדימה, דיברתם עד ובעלך המון המון על אבא שלך, רב לייביש.
כן.
איך הוא הצליח הרי היום ילד עובר טראומה ברחוב, או נפגע ממישהו, או עבר איזה, ראה איזה צרה נוראה, כבר מתחילים טיפולים רגשיים, ומתחילים מערכות שלמות, והילד גודל, נקרא לזה, עם בעיות לא פשוטות. איך אתם שראיתם, כמו שסיפרת עכשיו את הסיפור הזה, מה אבא עשה כדי כדי שתתמקדו בטוב ולא ברע? יש כל כך הרבה רע.
בדיוק, כי אבא היה גם מטבעו כנראה, בן אדם מאוד מאוד אופטימי. הוא תמיד ראה את הטוב, הוא ציפה לטוב, הוא קיבל לטוב, וזה הוא הכניס לנו. זה היה בשבילנו כמו, זה היה שם חיים כזה. האופטימיות של אבא. וכנראה שזה מה שנתן לנו את הכוחות, וזה אני גם השתוממתי גם על עצמי לא פעם, איך לא נשארו לי טראומות מדבר כזה שזה מזעזע. והנה, אני צריכה להודות לקדוש ברוך הוא, זה עבודה שלו.
לא היה לך אחרי שחזרתם מהמלחמה, חלומות ביוטים, סיוטים, מחשבות קשות?
לא, אני לא זוכרת. אני לא זוכרת שהייתי במצבים כאלה. אולי פה ושם הייתה חולפת איזושהי חצי מחשבה, רבע מחשבה, אבל זה לא הדברים שהשפיעו עליי בחיים. לא.
זה אני חושב נדיר מאוד, אתם זוג, את ובעלך הרב ברוך, שבעצם אפשר לומר פעם ראשונה בחיים שמתראיינים לרדיו, חושפים את הסיפור נכון, הזה, נקרא נכון, לזה ככה, נכון. לציבור. נספר שביד ושם כן יש את העדות
כן,
שלך.
כן, אני נתתי עדות, וגם את כל התמליל שלחו לי, ודיסקים, והסריט אותי.
כן, כן, זה בעצם מצולם, אבל חוץ מהעדות כן. ביד ושם, מעולם הסיפור שלכם נקרא לזה לא סופר?
לא, אני לא חושבת שסופר. תראה, בין חברים אולי, אבל לא כלשבת ולהתראיין וכל זה.
עכשיו אני הייתי רוצה לפנות אליך הרב ברוך פרידמן, בעלה של סבתא מרים, ולשאול אותך, הסדר יום שאתה סיפרת לנו פה, הלוואי עלינו רבע מזה. ספר לנו קצת אתה, איפה אתה נולדת, מה אתם עברתם שם?
נולדתי בעיירה קטנה, על יד קלוזנבורג ברקן, ובגיל צעיר מאוד, עוד לא הייתי בן שנה, עברנו לקהילה קטנה, עיירה קטנה או כפר בשם בויה, על יד עיר בשם סדישוארה. בשמות, עד כשהייתי בן שמונה, במלחמה בשנת 1940, אז ריגזו את היהודים מרומניה כולה, כדי לשלוח אותם לטרנסניסטריה, כן? ועל כן קודם ריגזו אותנו בערים המחוזיות, כך שמהכפר או הקהילה הקטנה בשם בויה, הגענו לישוערה, ושם היינו צריכים לחכות שעוד חצי שנה וכדומה, כדי להביא אותנו לטרנסניסטריה, הכוונה היום זה אוקראינה. אלא מה? המלכה של רומניה, והכנסייה הרומנית החליטה כדי בגלל הבקשות של יהודי רומניה וכדומה להפסיק את זה והפסיקו, כך שנתקלנו בהתחלת המלחמה בעיר בשם סדישוארה, אבא שהיה חייב גיוס, אז כל היהודים שהם היו חייבים גיוס, לא לקחו אותם לצבא, אלא הכריחו אותם לעבוד עבודות ציבוריות, בדרך כלל עבודות קשות במכרות וכדומה. אז בכל אופן, הגויים דווקא באותה עיר, הנהלת העירייה, אז ביקשה שכל אותם היהודים מהעיר שלנו, זה ישוערה, שיעבדו עבודות ציבוריות בבית חרושת ללבנים, ששם עבדו בעיקר אסירים לעבודת פרח, עבודות קשות. כך שאבא וכל היהודים הצעירים עבדו בבית הרושת ללבנים, אבל לא היו צריכים לצאת מן העיר, וכל ערב יכלו לבוא לישון בבית. כן, הקהילה, אמא נשארה עם שישה ילדים קטנים עדיין, הגדול היה בן 13-14, אז הקהילה איך שתמכו בנו כדי לקבל מה שנקרא לחם צער ומים לחץ, אבל איך אומרים, אפשר להחזיק ממד ולחיות בקושי, אבל לחיות. כך עברה המלחמה. המלחמה נגמרה, אבא שהיה בבויה לפני המלחמה, רב של קהילה קטנה, היה הרב, השוחט, המוהל, המלמת, השמש. כן, אבל כשהגיעו לישועה, אז היה להם רב, שמש וכדומה. אחרי המלחמה, אבא התקבל סוף סוף להיות השמש של הקהילה. וככה, ואנחנו הילדים, אז למדנו בבית ספר עד כיתה ד' לא יותר, אבל הלכנו לחיידר. אחרי החיידר, כבר כשגדלנו, לא הייתה ישיבה בעיר, אבל מה שנקרא אצלנו, למדו אצל הרב יום יום. הרב בא ללמד איזה חמישה, שישה בחורים, לא יותר, אלו שלא הלכו לגימנסיה. שעה וחצי לפני שחרית, היינו צריכים להיות שמה, ועוד שעה וחצי אחרי שחרית, שלוש שעות ביום הרב לימד אותנו, וכל היום היינו פנויים לחזור על מה שלמדנו, ולהיבחן מדי שבוע בשבוע על כל מה שלמדנו, כך שמשנת 45 עד שנת 49, אז ברוך השם הייתי מה שנקרא גלרנד בנרוף, בעברית למדנו אצל הרב, אבל לא נקראנו ישיב ובוחרם. אכלנו וישנו בבית, והיתר, כן, ברוך השם, הגעתי גם להסמכה להוראה, כן, עליתי ארצה, ואת היתר כבר סיפרתי מקודם מה שעשיתי פה בארץ.
אתה יודע, ואתה וסבתא מרים, זה פשוט לשמוע אתכם ולהתבייש. אנחנו, הבעיה הכי גדולה שלנו, שהאוטובוס לא הגיע בזמן, או אמא שכחה לשים סנדוויץ' בתיק לילד, כבר קשה לו ללמוד.
אצלנו לא היה דבר כזה. אחרי המלחמה, כשהצלחנו לחזור סוף סוף לעיר שלנו, לרומניה, אז שם היה גם כן מה שנקרא חוק חינוך חובה. וחייבו אותנו ללכת גם לבית ספר הגוי, אבל יחד עם זה הקהילה ארגנה בית ספר יהודי, אז בתור ילדה קטנה, הייתי בת 9 בערך משהו, למדתי בשני בתי ספר, ועשיתי שיעורי בית לשני בתי ספר, ואני עכשיו תמיד מדברת גם עם נכדיי ונינים שלי, אף פעם לא התלוננתי, עשיתי שיעורי בית לאלה ושיעורי בית לאלה, ו... הכל היה בסדר, לפעמים אתם קצת מקטרים על איזשהו משהו בבית הספר.
רגע, מה זאת אומרת למדתם בשתי בתי ספר?
למדתי בית ספר הגויי בגלל חוק חינוך חובה.
באותו יום גם פה וגם שם?
באותו יום, בבוקר כן, נגיד עד הצהריים בבית ספר הגוי.
ואחר
כך? ואחרי הצהריים הלכנו לבית ספר יהודי עד הערב. ועשינו שיעורי בית לאלה ולאלה. ומה שעוד היה, הם הרי נשארו אנטישמים גם אחרי המלחמה. חייבו את היהודים לבוא לבית הספר הממלכתי גם בשבת. הייתה לנו רק אפשר, הם דרשו רק נוכחות, ולא היינו צריכים לכתוב או להשתתף כלום, רק נוכחות לשבת בכיתה ולהיות. אבל יום, כל שבוע, בהתחלת השבוע, כל היהודים קיבלו בלתי מספיק בכל המקצועות, כאילו, בגלל זה. הבנת? התנקלו לנו בכל מיני צורות.
היום שאתם שומעים על המלחמה באוקראינה, מה הרגשות? הרי אתם הייתם הגטו שלכם בתוך אוקראינה.
כן.
סיפרת לי שהם עשו דברים נוראים, האוקראינים, אפילו לגוויות של היהודים.
כן, האוקראינים היו מאוד אכזרים כלפינו.
מה זה אומר?
הנה, כמו שסיפרתי לך, שהיו, ראו גוויות, של נשים עם טבעת על האצבע או עגילים או שהיו חותכים את האצבע בשביל לקחת את הטבעת או תולשים, כל מיני זוועות. אנחנו סבלנו מהאוקראינים, אבל באופן כללי, ליבי נחמר כשאני שומעת על ילדים שנפגעים, ילדים ש... וזה לא משנה לי איפה זה... לא היה בבית אצלנו הדבר הזה של להתנקם. המילה הזאת, להתנקם בגויים, אני לא שמעתי בבית שלי. כי את זה אבא תמיד השאיר לקדוש ברוך הוא.
וואו, למרות שכש...
הוא לא היה מתערב בעבודתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים.
זו השקפה גבוהה מאוד, כי סיפרת לי בשיחה מקדימה, שכשהגעתם לאותם חורבות, אותם בתים חריבים,
כן.
ראיתם כתובות של דם, נכון?
כן, היו כתובות אכזריות. זה היה קבלת הפנים שלי, כשזרקו אותנו מהקרונות, והגענו, ראינו כתובות בדם, כתובות ביידיש, ואני ידעתי כבר לקרוא. יהודים, קחו נקמה, הרוצחים באים. אבל אצלנו בבית, אני לא זוכרת את העניין הזה שרצו להתנקם או משהו כזה, לא.
הכל בעצם היה עניין של אמונה, של
אמונה,
ביטחון.
אמונה וביטחון מהקדוש ברוך הוא, שכל מה שעושה, כך צריך להיות.
ולכם קרה דבר נדיר, שסבא ואבא ואמא וכל ילדיהם...
כל המשפחה הגרעינית, ניצלנו וזכינו לעלות ארצה.
וזה נכון שגם לא הופרדתם מעולם? או שהיו תקופות
לא,
ש...
לא, לא. ברוך השם, לא הופרדנו מההורים, שזה היה נס גדול. הנס הזה שלא הופרדנו מההורים, התחיל עוד כאשר עברנו את הדניסטר, כשלקחו אותנו עוד. ברפסודות הבירו אותנו את הנהר הגדול מרומניה, מולדובה, לטרנסניסטריה, הרבה אנשים היו מצליפים באנשים ונפלו בים וטבעו וזה, ואנחנו שהחזקנו באבא ואמא, הצלחנו לעבור גם את הנהר הנוראי הזה, זה לא נהר של כמו משהו קטנציק, נהר סוחף היום, והצלחנו לעבור בשלום, אבא, אמא, חיינו אנשים.
הרבה נפלו שם.
הרבה נפלו למים וטבעו ונקראו מהמשפחות, כן.
אנחנו יודעים שהרבה מהתמונות של הילדים, והנה את היום אישה כבר בגיל, ברוך השם, לא נחשוף ברדיו, מאוד מאוד מופלג. ו...
אף פעם לא הסתרתי את גילי, ברוך השם, אני מתקרבת ל-88.
88 זה גיל אדיר. כן. ואנחנו יודעים שהרבה הרבה מה שאנחנו סופגים זה מההורים, ואני שומע אצלך בכל השיחה, אבא, אבא, אבא. ההשפעות של החגים, נקרא לזה כך, הנה יצאנו עכשיו מפסח. יצאנו מפסח, מה הילדים שלנו יזכרו? שעשינו, ברוך השם, ניקינו, והיה ארבע כוסות, וישבנו עם מזגן. מה אתם זוכרים מפסח?
אני זוכרת מהפסח הראשון בגטו, איך שאבא רצה בכל מחיר לזכות במצווה של אכילת מצה. האוקראינים מסביב לגטו היו כפרים אוקראינים, והם היו סוחרים בכל מיני דברים. ואבא הצליח איכשהו, שיהיו לו תמיד כמה פרוטות בכיס, הוא הלך לשוק של האוקראינים, ושם מכרו חיטה, גרעיני חיטה, במין מיכלים כאלה, זה היה כמו נראה, כמו קופסאות של קולה כמו היום, זה היה מין מידה כזאת, מין משקל. ואבא הצליח לקנות קצת חיטה, והושיב אותנו, הילדות הקטנות, ליד השולחן, ועם חנה לי, לברור את החיטה, ועשינו... בראנו...
מה זה לברור לראות שאין שם
כל אחד ואחד לחוד? כן, אם ראינו גרעין אחד קצת נפוח, זאת אומרת שכנראה אבא אמר הוא ספג רטיבות, זה לא קשה לפסח, שמנו הצידה. אמא הייתה אוספת את הנפוחים, ומשנת לנו כמו דייסה לאכול. ואת הטובים, אבא הצליח לטחון, לעשות חתיכת בצק מזה, לעשות מזה מצה שזה קשרה לפסח, וכך הוא קיים את מצוות, כולנו קיימנו מצווה אכילת מצה.
אז רגע, אז באותו ליל הסדר בגטו, מה, את זוכרת? יש לך זיכרון ממה היה שם?
קודם כל, חוץ מהמצה הזאת, רק היו לנו כמה תפוחי אדמה, ובזה עברנו את כל החג. משפחה שלמה עם כמה תפוחי אדמה ועם חתיכה מצה. הניגונים של אבא, תמיד שר לנו. ניגונים... מההגדה, לא היו לנו הגדות, וזה, אבא זכר את הכל בעל פה, ונסחפנו. זה היה, כמובן שהיום זה נשמע, היום, בלי עין הרע, סדרים, באמת, בשפע, בכל טוב, אבל הנה, חתיכה מצה, וחתיכת תפוח אדמה, ובזה עברנו.
כן. בואי נחזור רגע לסיפור עם הספר תורה הזה, שאת שמרת עליו בכל השנים הללו. מה, סיפרת לי שאבא בנה איזה שולחן, הוא ישב עם הספר, היה בחגים, את מדברת על זה אחרי סוכות, מה היה שם?
לא, זה היה היינו עוד, הרי לקחו אותנו בכל המועד, כן?
כן, של סוכות.
כן. דרך אגב, היה עוד משהו, כן, סיפרת לך על אחי שהצלח לקטוף ערבה, סיפרת לך את זה?
לא, לא. מה היה?
כשעוד היינו ברכבת, עכשיו נזכרתי, ברכבת עוד שהובילה אותנו ולא ידענו לאן. פתאום הרכבת עצרה באיזה שטח פתוח, בשום מקום כמו שאומרים, ופתחו את הדלתות, ואבא פתאום ראה מבחוץ, צומח עץ ערבה. אז הוא אמר לינקלה, ינקלה, קפוץ מהרכבת, תלוש ערבה, שיהיה לנו ערבה לברכה. ויעקב קפץ מרכבת, ותלש ערבה, ורצה לחזור, והרכבת התחילה לנסוע. הדלת עוד הייתה פתוחה, ושיטו ידיים, והצליחו להעלות את הבחורצ'יק הזה לקרון, ואבא במקום, בצפיפות הזאת, שזה היה הושנה רבה וזה, עשה הקפות עם הערבה הזאת,
בין בתוך הקרון.
בתוך הקרון, במקום, רכה רגליים, כאילו שר, כן, לא כאילו שר, הוא שר, כאילו רקד.
וואו.
עם הערבה שיעקב כתב. כך היו מעבירים את החג. וכשהרכבת כבר עצרה ממש, וזרקו אותה נחוצה, זה היה שמחת תורה. ואבא אמר לי, ינקלה, בשמחת תורה, גם אומרים יזכור, אבל גם צריך לשמוח עם התורה. הוא פתח את ספר התורה על איזשהם קרשים, שזה היה כאילו איזה שולחן שבור. הוא קרא את הפרשה של שמחת תורה, והתחיל לרקוד עם ספר התורה מסביב לשולחן לאט לאט. הקפות. ויהודים ראו את זה, פתאום הצטרף עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי. וכך אבא עשה גם את שמחת התורה בתוך הגהנום הזה.
ולא חששו שדמה יכולים לראות אותם או להגיע? או...
תראה, חששות בוודאי שהיו, אבל אבא ידע איך להתגבר, לא לשדר לנו חששות, אלא לשדר לנו שמחת תורה.
מדהים. זאת אומרת, אם אנחנו, והתוכנית שלנו עוסקת בדרך כלל בפן החינוכי, אם אפשר לסכם במילה אחת, מה שאבא הצליח לעשות לארבעת ילדיו ולרעייתו באותה תופת...
כן, אמא הייתה מדהימה גם כן, אנחנו, לא רק בזכות אבא.
כן, אבל זה פשוט היה הסוד למקד את תשומת הלב בטוב.
למקד את תשומת לב בניסים של היום-יום, בטוב, ולהרחיק מאיתנו, כמו שאומרים, את הזוועות ואת הכל. לא להתמקד בזוועות, להתמקד בניסים.
עלו לכם שאלות לפעמים לאבא, לאיפה כל זה הולך, או מחשבות שמי יודע מה יהיה?
לא זכור לי, אני רק זוכרת משהו, אני גם עכשיו נזכרתי, בתור ילדים קטנים, כל ילד לפעמים בדמיונו, איכשהו מתאר לעצמו את הקדוש ברוך הוא, כן? אנחנו כל הזמן ספגנו מהבית, שהקדוש ברוך הוא, הוא פשוט איזה אבא טוב, שרוצה רק לעשות לנו טוב. אף פעם לא הרגשתי בבית שלנו שהקדוש ברוך הוא זה מישהו שמחכה, כאילו עם נבוט, כמו שם, כאילו לתת לך כי עשית משהו לא טוב. לא, אבא תמיד חנון ורחום ורב חסד. זאת האווירה, כן.
וואו. הדברים האלה שאת אומרת, אם יש...
זה, כך צריך בחינוך. את הטוב, את היפה, את התשוקה לחיים. כי אני חושבת ככה, אם זה, למשל, גם אנחנו, שברוך השם, זכינו לאריכות ימים, זאת מתנה מהקדוש ברוך הוא. ואני חושבת שהקדוש ברוך הוא גם רוצה שנדע להריך את המתנה שלו. אז גם צריך קצת לשמור על החיים. צריך לדעת להריך את המתנה של הקדוש ברוך הוא. אריכות ימים זה מתנה משמיים.
כן. וואו, אם יש משהו שהייתי רוצה לעשות ממש מחר בבוקר, זה לעלות לקברו של רב לייבי, של האבא,
וכזה כן,
אדם גדול שאנחנו כן, אומרים...
אבא קבור בפרדס חנה, בחלקת האלוהים הקטנה שלו, שהוא כל כך אהב, שהוא יכול היה להגיע למקומות גדולים והוא לא רצה, וגם סבא שולם קבור שם, וסבתא אסתר שהעלו את עצמותיה מרומניה אחרי השואה, כי היא הרי נפטרה עוד לפני השואה, כן.
אז מי שמזדמן לאזור, אם רוצים באמת להתפלל בקברו של צדיק, אפשר ללכת לרב לייביש רנד. טוב, מרימל, סבתא מרים, אנחנו מודים לך ולך, הרב ברוך פרידמן, שהסכמתם לארח אותנו, נספר למאזינים שאנחנו...
ואני מודה לקדוש ברוך הוא שאני סבתא רבתא.
כן,
כל כך הרבה מילים, זה זכות גדולה. זאת מתנה שצריך לשמור עליה.
נספר למאזינים שאנחנו בעצם משדרים מתוך הבית שלכם, בפתח תקווה, שמאותר...